وهلي وكل الحبابة يا حبيبي يا يابا.
هاي אני טובה ואני הצברית הראשונה במשפחה שלי, וזאת אמל. לא פעם יצא לי לערער על איך זה היה פעם, לפני העלייה לארץ ישראל. איך התנהלו החיים פעם? מה היו אוכלים ואיך היו מבשלים? איך היו מסתדרים בלי חשמל? מה היו היחסים בין היהודים למוסלמים במדינות כמו עיראק ותימן, איראן, מרוקו, טוניס? מה היו יחסי הכוחות ולמה בכלל רצו לעלות לארץ ישראל? המשפחה שלי אמנם לא עלתה ממדינות המזרח התיכון. ההורים שלי עלו מסמרקנד שבאוזבקיסטן בתקופת ברית המועצות. הם עלו ישר לעיר רמלה. בעיר שלי נחשפתי לשפה הערבית והתאהבתי מהרגע הראשון. החלטתי לצאת למסע מרתק, בו בכל פרק אני מביאה את סיפור החיים של סבא או סבתא על העיר שאותה הם עזבו. וככה אני מביאה לכם את הפודקאסט הזה. מחשבות מבית. תקריאת מן אלבית.
תשו אהלי וכל לגרבה. يا حبيبي يا يابا
زوت امل يرپور امل نولده بسنه 1938 وعلت لاسرائيل بجيل 13 بسنه 51 ال امل اجاتي דרך הבן של עזرا בארוחת פסח סיפרתי לו בהתלהבות על הפודקאסט שלי. עזرا אמר לי, אין אין, את חייבת לראיינת אמא שלי, היא אישה גדולה.
השיר הזה שהייתי שרה לעזرا, עזرا נולד שנה אחרי שאבא שלי נפטר, קראתי לו על שם. אז ביום הולדת הראשון שלו הבאתי לו להקה עיראקית, שרו לו תסווהלי וכלל גרבה. תסווהלי זה משפחה שלי, אתה שווה את כל האהובים וכלל גרבה, כל הקרובים, יא חביב יא יאבא יא אהוב.
אני צריכה לתאר לכם מעט את אמל כדי להבין לאיזו הרפתקה נכנסתי. אמל לא פריירית. בזמן שהרכבתי את ציוד ההקלטה בבית שלה ברמת גן, היא מציטה סיגריה, מרימה רגליים על הכיסא, וקוראת למטפלת שלה להכין לקוס קפה ולחמם לי קובה אורז, אורק ברוז.
אבא שלי יותר גדול מאמא שלי ב-20 שנה.
דמות שחזרה כמה וכמה פעמים לאורך ההקלטה הייתה אבא שלה. הוא היה מודיר אל חסבת, מנהל חשבונות של חברה גדולה בעיראק, והיה מקורב לכל עמי ומי.
ואנחנו חיים פה טוב, והוא היה ממש היה קרוב ל... לאנשים חשובים בממשלה. והיה לו טוב, היה לו, חיבדו אותו, אהבו אותו.
מדי סוף שבוע הוא היה הולך לעבוד בעבודה נוספת.
היה לחברה הזאת מניות במרוץ סוסים.
כן.
קראו לזה רסס. שם היה בא יושב העצר, יורש העצר. הוא היה עם שם לא טוב כזה, מהמר ושוטה, ואצל האסלאם זה. לא היה לו שם.
חרם.
אז הייתי יושבת שמה, חדר כולו זכוכית, יושב שמה מהמר. כל שבת אבא שלי היה לוקח אותי לשמה. הוא היה שמה מנהל חשבונו של החברה, הוא לוקח גם, מחכה שזה יגמר, לוקח את כל הזה באוטו של כמה שוטרים אחורה שתיים, על יד הנהג אחד, ואני היו זורקים אותי על השקיות של... ישבתי על השקיות של כסף, לא רק כלום. בגלל זה אין לי ערך לכסף.
מה הכוונה אין לי ערך לכסף? שמבחינתך כסף זה לא קשה.
בסבסתי, עשיתי, לא, לא, לא קמצנית, נותנת. ותמיד יש, ברוך השם.
האמת שזה הלך איתי הרבה זמן הביתה. איך אפשר להיות חופשייה מדאגה על כסף?
תמיד יש. ככה את נותנת, ככה אלוהים יותן. רעתי מה בג'אב, יעתיק מה בלרב. תיתן מה שיש לך בכיס... אלוהים נותן לך מאיפה שאת לא יודעת, פתאום מתמלא הכיס שלך.
אולי רגע לפני שנתחיל בכלל,
כן.
תסבירי ותספרי למאזינים ומאזינות מה זה עמל.
עמל
בכלל,
זה...
באיזה שפה אנחנו מדברים?
בערבית, עמל זה תקווה.
עם א', עם אליף.
עם א', עמל זה תקווה, אנחנו כל השמות שלנו... של הילדים בערבית.
מה השמות של האחים שלך?
יש לנו אמל, פועד, אחרי זה אחלם, שזה חלומות.
אחלם,
אחר כך מונה.
מונה.
שזה השאיפות שלך, החלומות שלך. מונה, מה שאת מבקשת לעצמך, למשפחה שלך. אחרי מונה, דליה. דליה נולדה...
דליה זה שם ערבי?
לא. דליה, אני אגיד לך למה קראו לנו. אז כבר החלטנו שאנחנו עולים לישראל, והיא נולדה. שאלו מה השם שהולך עכשיו בישראל הכי טוב, אמרו להם דליה.
חשבתי טובה, חשבתי על שמי.
לא, סבתא שלי טובה, אני קראתי לבת שלי טובה, אני אגיד לך.
מה את אומרת, וואו.
מההתרגשות של ההקלטה, אמל שכחה לציין עוד שני אחים, חביבה שנולדה בעיראק, ויצחק שנולד כבר בישראל. בהמשך הפרק, אנחנו עוד נשמע על דליה, אחותה הקטנה. בינתיים, בואו נכיר קצת את השכונה שבה היא גדלה.
אומרים זה קסר לביאד, ארמון הלבן, על יד הארמון הלבן בעיראק שם, בשכונה. הממשלה, השרים, איפה שהיו גרים, בשכונה כזאת היא יוקרה.
היית רוצה לנסוע לשם היום, נגיד, אם היה אפשר?
בכיף.
לראות את הרחוב שלך. את זוכרת את את הריחות, את הצבעים?
לך, כן, כל הריחות. מה זה? את יודעת מה היה? ברחוב הראשי של בגדד, יש לך דוכנים, דוכנים, כמו עכשיו, נגיד בטיילת, או שעושים דוכנים כאלה, כל מיני של נקניקיות ושל זה. אצלנו לא היה נקניקיות. היו עושים סביח ו... כל מיני חמוצים, טעים, 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 עולים את זה במדרגות כאלה, פירמידה, את רואה צבע אדום וזה, הרי עושים מחללה. מחללה זה עם לפת וסלק אדום. זה משוגעים גם הנכדים שלי. אז יש לך שם דוכנים כאלה, עושים יוגורט עם שום, שמים לך נענע ומלפפונים בפנים. זה שהיהודים לא אוכלים מהערבים, אז הם עושים זה. גבינה עם אבטיח, מאיפה אבטיח עם הגבינה בטיילת? זה מעיראק. כל מיני, זנגולה זה דבר של מתוק, של עיראקי, של פורים. זה כמו מופליטה, שאומרים מופליטה?
כן.
אצלנו זנגולה. זה מתוגן, אבל זה קריספי. ואחר כך על זה יש דבש סוכר.
אז הכל היה, ברוך השם. באוך...
אז התמרים היה מעל ומעבר. מה לא היה שהיה... יקר ומוכרים אותו באחדים, תפוזים, תפוחים. התפוזים היו מגיעים מישראל.
התפוזים של ג'אפה.
כן, כן, יפה.
יפה, ג'אפה, יפה.
יפה. הלימונים, לימון מתוק היה, היה קצת, אבל הכל היו מוכרים את זה באחדים, אין בכאילו כמה שזה חסר. תמרים יש לך מפה עד הודעה חדשה.
עכשיו, אחרי שנכנסנו לאווירה של הרחוב הראשי בבגדד, וקצת נחשפנו לטעמים, אני רוצה לקחת אותנו לשאלה שאולי הכי מעניינת. איך היו היחסים בין המוסלמים ליהודים?
פנטסטיים.
איך זה בא לידי ביטוי?
בכל דבר. בשמחות, בעצב, בשכנות טובה, בנאמנות. כל מה שאני זוכרת מהחיים היו שכנים טובים ודברים טובים.
אני לא מצליחה להבין אז למה הם בחרו לעלות, אם היה להם כזה טוב. אמל בוחרת לספר לי על מקרה שקרה לאחותה מונה כשהייתה בת 8 חודשים.
לקחתי אותה ועליתי למעלה בחדרי שינה, למטה היה סלון והיה לנו מקלחת שמחוממת מתחת לאדמה. היו באים כל המשפחה להתקלח איתה אצלנו. זה היה כמו סאונה. ואמא הייתה, והמטבח למטה ופינת אוכל למטה. למעלה רק חדרי שינה. לקחתי את אחותי לשכיב אותה לישון במיטה של אבא שלי. זו מיטה כזאת גדולה, והוא היה כואב לו הגב לפעמים. הוא שם משחה שקוראים לה אבו שוארב. אבו שוארב זה אבו שפם. שמים על הגב וזה שורף, נוזל, כמו לבנדר, אבל זה שם. פתחה את הבקבוק ושתתה. אני הייתי ישנת. הרחתי רק את הריח, עוד לא התעוררתי. נזכרתי שיכול להיות שמונה שתתה. לקחתי אותה, הרחתי למטה, אמא, אמא, אבא. מה קרה? אמרתי להם, מונה שתתה אבו שוארב. עכשיו אנחנו במקום של האיסוסייטים. אין שם בית חולים בקצה השני של העיר. היה שם בית חולים פרטי לנשים. אין לנו ברירה, רסתי זה רחוב שלם מפה, נגיד, עד התחנה שם. רסתי איתה, ואבא שלי עם מעיל היה עם פיג'מה, שם עליו מעיל של חורף, ורץ אחריי החיף. נכנסנו לקבלה, מה יעשו לנו? הכל רופאי נשים וזה. בדיוק, תראי איזה מזל. בדיוק אנחנו נכנסנו, נכנס, איך אומרים לו? שר.
איך?
שר, במשלה. אשתו קיבלה שטף דם, הביא אותה לבית קולים. הוא בא, אמר, ראה שאני בוכה, ואבא, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, זה הילדה שתתה רעל, ואין לנו מה לעשות. אמר לנהג שלא תבוא, קח אותם עכשיו, תפעיל סרנה, תיקח אותם לבית חולים. אני זוכרת את המצב הזה כאילו היום. ישבתי ב...
כמו לימוזינה, זה בטח...
משהו מפואר וסרנה וכל בגדד, עומדים כולם בצד ואנחנו רק. מפנים הרי שם הדיקטטורה.
כן.
שר עובר, במיוחד עם הסרנה, הכביש ריק.
הכביש של אבא שלך.
של אבא שלי. הגענו על המקום לבית חולים, לקחו, שתפו, עד שאימא ואבא שלי הגיעו, שלחו אותי איתה לבד. היא כבר הייתה אחרי זה, יושבת כולו מולכה, אמרו לה, הכל בסדר.
וואו.
תראה איזה מחווה.
איזה מזל. זה, והוא זה... גם מוסלמי.
מוסלמי, בטח. מה זה? אז מה, כן. היה שר יהודי כן. שם? מה פתאום? לא, היו מקורבים, את יודעת.
כן, כמו שסיפרת על אבא שלך.
כן, שופטים לא היה יהודים, על מה את מדברת?
המקרה הזה היה באמת מיוחד במינו, מה שנקרא הרגע הנכון בזמן הנכון. אני עדיין סקרנית להבין מה היה שם.
זה הדבר הראשון שראינו לא טוב, פרוגלום. מה היה?
מה היה?
היה שמועות שהיטלר עוד מעט יגיע לבגדד.
ביוני 1941 התקיימו פרעות פרהוד בעיראק. רעיונותיה של המפלגה הנאצית ברשות היטלר הגיעו גם למזרח התיכון, והיו מי שניצלו את ההזדמנות לפגוע ביהודים, לבזוז ולהבריח אותם.
אז אלה האנרכיסטים ואלה שאין להם ואלה שאוסלאמים שלא אוהבים יהודים, קמו על היהודים.
בגיל 8 בערך, בזמן שאימא שלה הלכה לקניות בשוק, הגיעו הפרעות לפתח הבית של עמל. השכנים שלה נותנים לה מחסה מסתור, עד יעבור זעם.
אם היו כל יום הולכים לשוק, אין פריג'דרים, אין קרח, אין,
בטח,
כל יום היו קונים. ואנחנו היינו בבית לבד, בית גדול, עם דוד שלי, אחד הדודים שהוא יותר גדול מאמא שלי, כמעט ומגיע לרחוב שלנו, באו השכנים שלנו, באו לקחו אותנו, אני צעירה, אפילו אח שלי, אני לא חושבת שהוא זוכר, אבל הוא זוכר, זה טראומה. לקחו אותי השכנים, את אי ואת דוד שלי, דוד שלי גבוה, בחור, לפני יותר הכניסו אותנו בכלוב של תרנגולות, על הגג היו מגדלים שם תרנגולות.
כן.
הכניסו אותנו שם, שכנים אצלהם בבית, כן. לקחו אותנו, הכניסו אותנו שם.
השכנים המוסלמים.
המוסלמים. כן. נשארנו הרבה שעות.
אז למה את חושבת שהם רצו לעזור אותם שכנים?
הערבים, הבבלים, הם אנשים נאמנים, איך אומרים, מעריכים, אומרים מים ומלח, אכלו בבית שלך, זהו, כבר נהיית אחים, כאילו אסור לבגוד. אל תבגדי בכם, לא יבגדו בך לעולם.
לקח זמן עד שהגיע החשמל לעיראק. הם היו מבשלים על פרימוס, ובשביל להדליק את האור, היו משתמשים בששיות עשויות מנחושת.
שלוש פתיליות על נפט, כל... פעם היינו צריכים, הנפט נגמר, מסדרים, מנקים את הפטיליה, שמים נפט בחזרה, והאור היה עששיות. כל השבוע מדליקים, אז היה מתלכלך, את יודעת, מהעשן. אז ביום שישי, כל אחד היה לוקח את כל העששיות, יש לו תור מהילדים להוציא ולנקות את כל ה... תבריק אותם שיהיה לשישי שבת.
היום יש כמעט לכולנו כמה מזגנים בבית, ואנחנו לא יכולים לדמיין אפילו את יולי-אוגוסט בלי ברור.
ויש שם חבל, ויש גלגלים, ואבא שלי היה יושב בלילה, בצהריים אחרי העבודה, בא לנוח, עבד שני עבודות, אז היינו כל אחד לוקח את החבל, ו...
ומזיזים את זה וזה עושה רוח?
כן, עושה לו רוח, לאבא. אבל זה גדול, את יודעת, ככה.
כמו מניפה,
מניפה,
אבל גדולה.
אבל כן, מניפה, אבל על... אסמונו אבני, עם גלגלים ועם זימות כזה.
גלגלת.
גלגלת. אה יא זמן אל-עובר, סוג אל-חלאווה גבר, נחנה אל-לי כאנו אל-חבאיב, يطلع بين القمر صبحنا عنتيكا دقي يا مزيكا. היום, כאילו, הזמן הזה.
הזמן הזה.
זמננו.
היה זמן.
הזמן של היופי. הגיל של היופי. שרק היופי, אני מדבר. הוא בא בטענות על הזמן. היה זמן אל עובר. המרקט של היופי עלה. יטלה ובין אל אמר. האהובים שלנו היו עולים איתנו ליריח, נהיינו אנטיקה. סבחנה, נהיינו הנסכנים ואנטיקה, וזה כבר לא מהדור שלהם. דוי המסיקה, תתחילי לנגן מוסיקה.
רגע לפני שנדבר על העלייה לארץ ישראל, על החיים במעברה, על המעבר הקיצוני מאושר לעוני, אני רוצה לחבר אותנו מעט למטבח העיראקי. להתענק ככה על הטעמים. מתכון אסלי לקובה בורגול. אז הבנתי שהנכדה של החופרי אוהבת קובה בורגול.
כן, הקובה בורגול שלי עיראקית אסלית מיוחדת.
תספרי לנו איך עושים.
זה בורגול שקוראים לו ג'רשה, שזה לא מבושל ודק.
אל דאגה, את המתכון המלא תוכלו למצוא בתיאור הפרק כאן למטה.
רוחצים אותו טוב, מסננים אותו טוב, שלא יהיה בו הרבה מים. שמים בקילו בורגול, כוס קמח, מלח, כל הטבלינים העיראקים.
איזה טבלינים העיראקים? בהרת?
בהרת עיראקים של קובה והל קצת. בהרת יש בהל, אבל אני מוסיפה קצת. פלפל שחור, מלח ומים. ואני עושה את זה בציק, בציק קצת קשה. הבציק הזה צריך לעשות אותו כדורים כדורים. כמו שאת רוצה לעשות קרקר עגול.
כן.
אבל זה צריך להיות על שיש או על פלסטיק. שמה קמח, לא הרבה.
שמה קמח על השיש, את מתכוונת?
כן, על המשטח.
על המשטח, ואז עושה את הכדורים?
שמה כדורים, והכדורים את במערוך.
במערוך, כן, שהיא פותחת אותם.
פותחת אותה שלישיות, שלישיות כאלה. אני שמה את המילוי, המילוי זה בצל,
כן.
הרבה, לטגן, בשר שהוא מובשל רך, וחותכים אותו חתיכות, חתיכות זה הרבה עבודה.
זה את עושה בשר תחון?
לא, לא, אני עושה בשר רגיל.
איזה מספר?
לא חשוב, איזה מי שאוהב שמן, מי שאוהב כתף, מי שאוהב לצלי.
הכל הולך.
בדרך כלל בעירק היו עושים את זה עם כבס.
וואה.
כן, עם בשר כבס. מבשלים אותו טוב טוב, חותכים אותו לקוביות, שמים אותו עם הבצל, מתגנים אותו גם קצת, אחרי שהבצל מוכן, שני עגבניות קטנות שמים בפנים, מתגנים, מלח, בהרת, פלפל, הכל, ואני מסננת את זה. שמה את זה במסננת. יורד כל ה...
מה שרטוב.
מה שרטוב.
אז כל זה את עשית בתיגון על המחוות, תיגנת את זה.
כן, כל הבפנים תיגנתי. כשאת עושה את העיגולים, אני שמה כף מילוי על עיגול אחד, שמה את העיגול השני.
ולוחצת שזה יצא כדור.
לוחצת וחותכת בכוס או בקופסה. מרתיחה מים, מלח וקצת קורקום, מכניסה שירתח, זה עולה למעלה, מספיק, זה מוגשל.
מה שעכשיו אמרת לי עם מים וקורקום, זה לא מרק.
לא, לא, זה לא. רק לא. זה רק להרתיח את הקובה שעשיתי. רק רותח, אם זה לא רותח, הכל יתפרק לך.
אז מה היה בסוף עם דליה?
רגע, אני אגיד לך, עם דליה זה סיפור, סיפור לא מהעולם הזה.
בשנת 1951 הם מחליטים לעלות לארץ ישראל. אמל בת 13. הם שלחו את כל הרכוש שלהם לארץ וניסו להבריח את השער. אבל החבאתם קצת ככה ב...
אז אמא שלי...
בחזייה, בתחתונים.
לא, 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 גם בודקים. התינוק בעירק היו מחתלים אותו ככה, את יודעת, חיתות כזה של בת, וסוגרים לו את הרגל ואת זה, כמו גובה.
כן.
את היד ואת זה, את יודעת, חיתולים, בגדים, ואחר כך על זה חיתול, והחיתול יש בו חוטים שקושרים אותו, הרגליים ככה, הוא צריך לראות, והידיים ככה, כמו מומיה. אז שם הכניסה את כל הכסף בזה, בחיתול
הזה.
כן, של אחותי דליה, הייתה בת חודש.
עולים על טיסה לישראל ומגיעים לשער עלייה בחיפה. אחותה דליה, רק בת חודש, מקבלת מכת שמש. בית החולים הקרוב ביותר הוא רמב״ם, שמים אותה שם. בשער עלייה, מובילים אותם באוטו מסע חשוף של בהמות למגורים. למדינה יש אינטרס ליישב את הפריפריה והנגב, אבל המשפחות של העולים, שכבר עלו לפניהם, אומרים להם לא להסכים לגור ביישובים האלו. ויש משפחות שממש מסרבות.
אנחנו רצינו כאילו להתפנות לאיפה ש... אבל לא הגיע, כי יש לנו ילדה בבית חולים, אז השאירו אותנו.
לבסוף, את המשפחה של אמל מעבירים למעברה חדשה. שהקימו על איזה טל בין הקיבוץ גבים לבין הקיבוץ דורות, שזה בעצם בנגב, ליד שדרות. המדינה מנסה לטשטש את המיקום באמצעות השם. במעברה הזו מקימים 40 אוהלים. אתם מבינים? לעזוב את האושר של עיראק ולעבור לגור באוהל. כדי לפרנס, אבא שלה הופך להיות פועל בניין.
שלחו אותנו לשם, גם נתנו לנו אוהל, ישבנו באוהל, אמא למחרת רוצה ללכת לבת שלה. לקחה מסכם. לקחה אותי והלכה, מי איתי לך? אני הגדולה שלה. אבא שלי נשאר עם הילד, עם הבנים. אין לנו עבודה, אין לנו כלום. טוב שיש כסף. המשיך ככה שכל יום אמא הולכת לזה, כל יומיים, כל שלוש, הולכת לילדה, רואה אותה.
באה בית חולים.
באה היום אחד, איפה הילדה איננה. איפה הילדה? אף אחד לא יודע איפה. מה זה? איפה הילדה שלי? לא יודעת עברית, לא יודעת כלום. עולה חדשה, יצאה מבית חולים, ישבה על המוזייקה ישמה בחוץ והתחילה לבכות. עבר מישהו, ישראלי, צבר, שיודע, בחיפה כולם יודעים ערבית, אז. גברת, מה יש לך? אמרה לו ככה, הבת שלי, ואומרים לי, איננה. אמרה לה, מה זה איננה? בואי איתי. נכנס איתה לבית חולים, שאל במחלקה, אף אחד לא יודע. עכשיו אני רוצה את המנהל של הבית חולים. עכשיו תביא לי לדבר. נכנס למנהל, אמא מספרת לי את זה. אמר להם, מה אתם חושבים? תגידו, איפה הילדה? אנחנו צריכים לדעת איפה הילדה. היא לא, היא לא אישה זאת, היא אישה פרימיטיבית והיא תעזוב אתכם. היא תהפוך את העולם. אנחנו נגיע לעיתונות ולזה.
לא, לא. לא נגיע? לעיתונות.
לא, לא, אל תתגע, תלכו, אנחנו נחפש ונודיע לכם. 8 חודשים.
אחרי 8 חודשים שאחותה דליה איננה, והמשפחה מחפשת אותה, דליה נמצאה בבית עברה בצפת. אמא של עמל נוסעת לשם, ומגלה וילה של רופאים פרטיים מלאה בילדים.
חיכו למכור אותה בהרבה כסף. את האלה...
למכור?
בטח. אחותי יפהפיה. בלונדינית עם עיניים כחולות, שהיא נולדה בעיראק, כולם אמרו בבית חולים שנולדה נולדה פרטי, כולם הייתה שמועה שנולדה של גיה. אלה שהבלונדיניות היה להם מזל, עד שיקבלו מחוץ לארץ מישהו שייתן עליהם הרבה כסף וזה. בקיצור, אני לא יודעת מה היה, כאילו לא, זה לא בטוח, זה אחרי זה הבנו, כי לידות שלי גנבו ילדה גם, אמרו להם מתה, והראו להם שם את הקבר, וזהו. איך ידעו שגמרו אותה? הגיע תאריך 18 שנה, שלחו לה צו גיוס. לילדה זה שאמרו מתה, שלחו לה צו גיוס. ואז אמא שלה ידעה שגמרו אותה מסכנה, עד שעד.
ועד היום...
עד שמתה, לא, לא, לא. חיפשו אחים שלה, מחפשים עד עכשיו.
רק דבר אחד נשאר לא פתור אצלי. איך הם ידעו לזהות שזאת התינוקת שלהם?
איך ידענו? בעיראק היו נולדים, היו שמים צמיד עם פנינים אמיתיים לתינוק. למה אומרים שהפנינים האמיתיים, הם מוציאים את כל הרעל ששותים אמא, את ה... אם היה להם משפיר, אם תפסו, זה יוציא את כל מה שיש להם. ככה זה הייתה אמונה. הלכה, ראתה את הבת שלה, ראתה, זה נכנס בתוך, זה היה קטן, אפילו לא הורידו לה.
כן, מזל.
נכנס למסכנה בתוך הבשר.
וואו, ומה כל החודשים האלה? איך נתנו אוכל? איך קלחו אותה? מי עשה את זה?
היה שם אחת, זה, אחיות, זה היה מסודר, אחיות, רופאים.
אז את חושבת שהם תכננו?
זה מה היה, זה?
לא בטעות.
איזה טעות? למה טעות? אמא שלה באה כמעט יום-יום. בהתחלה באה כל יום, שהלכנו למעברה באה כל יומיים. מה איזה טעות? הביאה את הילדה הביתה, למעברה, זה לא בית. צריכה ללכת לקופת חולים, טיפת חלב כל פעם, לשקול, לעשות עוד תינוקת, כאילו בת 8 חודשים. הייתה לוקחת אותה לטיפת חלב, אמא, היא רואה, הייתה רואה, אחות רצה אליה, לא רוצה את אמא. היא חושבת האחיות, האחיות היו לובשים אז לבן, וזה קטר פה כמו אנגלים.
כן, אז היא כבר מזהה את זה.
אז היא מזהה, היא חושבת, זאת אמא שלה, לוקחת, בורחת מאמא שלי, הולכת לחבק את האחות. אמא הייתה בוכה.
וואו, איזה קשה.
אבל איזה ילדה יצאה לנו, כפרה עליה, צדיקה. תראי אותה עכשיו, יפפיה, בת 70 ומשהו, יפפיה.
צעירה.
יא חביבה, יא יומה, יא חנינה, יא יומה. ربي يا حبضيك ربي يا أهواش لي يا إيما إحنا ينزيم شي أتفت أتخ شي مرحمت عليك رحبانيت تعبتي ضيمو قارشلتي يا حبيبة يا يما يا حبيبة يا يما انتي الخير وانتي يا ليلة فراح وانتي תרייחין אל גלוב לא נח. הרבה שנים גידלת אותי ולא ישנת בלילה וזה. הריח שלך תופח כל הזמן ביופי. אין תלחר, את השפע ואת הלילות השמחים. ואתי תרייחי ואת תשקיטי את הלב אם יש תלונה. يا حبيبي يما يا حبيبي يا يما
تتاري لنا قصت ات الحايم بتخيلات كوم المدينه كيلو امرتم شايتم يربي كسف وזה אז איך هيا المعبر ده بعצم ميوشر لتخيلات الحايم החדשים بوين عمر كخا
اخشاب انا بوين اسפר لك ابينو ات بغاديم اخي يافين ايمه שלנו كنتا لنا تفرا لنا ات كل السمالوت لو تفرا كنتا كيلو אצל תופרת, אז לא היה כמו עכשיו כל, לא היה לנו לעשות בכסף כלום, מכרנו אז קנינו דברים. את הנעליים זה היה מותג בטה, קוראים לזה בטה, מאוד יקר. הנעליים שלו כולם מבטה, הנעליים שלנו, של אמא שלי מבטה. הבאנו אותם כמו יעלומים, אבל מי?
כן.
אבל איפה ללבוש? במדבר, באוהל, איפה יש לנו ללכת?
אין לנו ללכת.
איפה ללכת? היה לנו כל שבת, הייתה אמא מלבישה אותנו, אפילו זה, ארנקים הייתה קנתה לנו. הייתה נותנת לנו כל אחד קצת כסף, אני לוקחת את האחים שלי, הייתי לוקחת את אביבה, אחותי, חביבה, ואורי ואני, והולכים. נוסעים במדבר, הולכים ברגל, ללכת לאיזה קיוסק של, של קיבוץ דורות. שם יושבים הפועלים, שותים בירה, גזוז, גלידה. זה בקטע כזאת של קיבוץ. יש כמה שולחנות. היינו, אני הולכים, תלכו, תקנו שם לחבנייה, או עוגיה, גלידה, וחוזרים בשם. זה היה היציאה שלנו, הטיפ הכי גדול. שבוע מחכים ללכת לבית קפה. טוב, אין עבודה, למי שיש לו הרבה ילדים, נותנים לו שבועיים בחודש עבודה. הגיע התור של אבא שלי, התלבש, חליפה, עניבה, נעליים, כמו שהיה מתלבש בזה, והלך. מה נתנו לו לעבוד? לרים סלעים. נפל על הרגל שלו. חתך לו את הנעליים, באת שזה עולה המון כסף. החליפה שלו הלכה, באה לי באיזה בכי אימא וסיפורים.
אני ממש התלהבתי מהסיפור הזה עם הגלידה בקיוסק, זה פשוט מטורף, כאילו, אני מנסה לחשוב על זה ש... על תדירות הפעמים שאני הולכת לבית קפה, כאילו, וזה היה היציאה הכי גדולה שלהם. פשוט הזוי. אז בעצם אחרי החיים במעברה, המשפחה של עמל עוברת לגור בצריף ברמלה. בשנים הראשונות של קום המדינה, בחור צעיר, ציוני, בשם נפתלי, עוזר לסוכנות היהודית, להבריח יהודים בהגירה לא פורמלית, מעיראק לישראל דרך גבול בצרה. לימים, אותו בחור צעיר, נפתלי, מתחתן עם עמל.
התנדבו לקבל את הבורחים, את העלייה מהגבול. אז בעלי היה אחד המבריחים, היה הולך, מביא אותם, מעביר אותם עד הגבול, מביא אותם לבית כנסת בעיר שלו, ומשם ברכבת לטהרן, טהרן הרי השח, נתן להם מחנה, עשה מחנה עולים. הוא ידע, הוא עזר ליהודים להגיע לארץ. לעשום עין על המהגרים, אז היה מביא אותם למחנה, ואז היו בהם מטוסים לוקחים אותם לישראל.
נפתלי גדול מעמל בכ-10 שנים. בשנת 1954, כשהיא בת 16, הם מתחתנים והיא עוברת לגור עם המשפחה שלו ברמת גן. בגיל 17 נולד להם בנם הבכור. לאחר מכן הם עוברים לגבעתיים ואז שוב לרמת גן. נפתלי עובד בשינוע חומרי בניין ועמל עקרת בית. הם מביאים יחד 6 ילדים. לקראת סוף ההקלטה שאלתי את עמל אם היא יודעת להסביר לי ככה, ממרום גילה וניסיון החיים שלה, את השינוי הזה שקרה בין הדורות, בין הדור שלה לדור שלי. בעיניה הכל מתחיל מכבוד, חינוך ודוגמה אישית.
היה חינוך גם אחר.
כן.
אני אומרת, בן אדם אפילו לא מלומד. לא מלומד. שהוא כבר בגיל מבוגר.
כן.
יש לו את הלימודים של החיים.
של החיים.
לפחות את זה תאריכו. תקחו. מה שלא טוב לכם, תזרקו. תיתן כבוד לשנים שלו. זה לא הלכו סתם. הוא עשה משהו בחיים.
את יודעת, את זוכרת שבהתחלה את סיפרת לי על החשמל, על הששית, איך לבשל בלי אש.
נכון, נכון.
אפילו לא דיברנו על כביסה. מה נכון. ההבדל? ההבדל שבשביל להשיג את הדברים היה צריך לעבוד קשה.
נכון.
היה צריך לחבס רק פעם בשבוע.
נכון.
כשיש זמן, נגיד בדרך כלל זה יום ראשון, אצל ההורים שלי,
כן.
שם היה מדינה כזאת, כן. שיום ראשון זה יום חופש, אז זה שעות כן. לחבס, וזה צריך לבשל, לא כזה פשוט, זה שימורי.
וחביתי את זה גם פה, בארץ.
אז בגלל, אבל היום הכל מהר וקל. את רוצה לחבס, שמה מכונת כביסה
לא,
תוך עד... שעה.
לא, לא, לא. גם זה, וגם זה, אני מסכימה. אבל עכשיו שאימא לא פנויה לכל היום לילדים שלה, זה אחרת.
תסבירי.
זה אחרת. תראי, אימא בבית, למשל אני, את כל מטלות הבית, מ-0 עד איפה שאת מגיעה, נגיד כמו ממשלה, שר אוצר, שר הבריאות, שר התרבות, כל השרים את. זה האימא. ואני אומרת, האימא מלמדת הילד מה זה חינוך. הוא קולט מה שההורים שלו.
דוגמה אישית.
למשל, הייתי לוקחת את שני הילדים שלי הקטנים, אחד בן 3, אחד בן 1.5, אפילו פחות, והייתי לוקחת ספסל באוטובוס, לוקחת להם מושב בשביליהם, שניהם, ומושב בשבילי. כמובן שהייתי שמה את המושב הפנימי, זה שני הילדים, ואני במושב החיצוני. שהיה נכנס מישהו מבוגר, או בהיריון, או אישה מבוגרת, או... אני הייתי קמה, לא מקימה את הילדים שלי. אני קמה ונותנת לו את המקום שלי.
ואיפה את יושבת איתם?
עומדת.
וזה בלי דיבורים. והם מבינים לבד.
לא צריך לחנך. כבוד.
תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, על ההאזנה. את כל השירים שעמל שרה, ועוד מתכונים נוספים שהיא סיפרה לי, תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב מחשבות מבית. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על הסיוע בהפקה של הפרק. תודה ענקית לעמליה ירפור שסיפרה לנו סיפורים מרתקים על עיראק ועל העלייה לארץ ישראל. אני רוצה לומר תודה לבת זוג שלי, מעיין שלמה, על כל התמיכה והעזרה בעריכת הפרק. אם אהבתם את הפרק, שתפו חברות וחברים ודרגו 5 כוכבים באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. מוזמנים גם להיכנס לערוץ היוטיוב מחשבות מבית ולמצוא שם חומרים נוספים. אם אתם רוצים שאספר את סיפור החיים של סבא וסבתא שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם, וגם יותר משמח אם תכתבו לי מה הרגשתם בעקבות הפרק הזה. לי קוראים טובה שימנוב, נשתמע בפרק הבא. הילה ליקה.
שם לפני הנשיאים, אמל עשיר, בת של עזרא ומזל עשיר. סיפרתי מה שזכרתי ומה ש... מה שנשכח, נשכח. זה לא נשכח, אבל באותו הדיבורים זה... הרבה דברים פספסתי, ואני מקווה שזה עוזר למישהו, במיוחד לילדים שלי, אתם יודעים, לאמא יש עוד הרבה 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 סיפורים. אבל זה בסדר, אתם מכירים אותי טוב מאוד. ונהניתי ממכם כל החיים. זהו, כפרה.
אמל, המון תודה לך. אני נהניתי מאוד.
כל דבר יש יותר טוב. היפה יש יותר יפה. השף יש יותר שף. הטעים יש יותר טעים. אין מה לעשות, זה... אל תתביישי.
כן.
זה לא...